שלום, שמעתי פעם סיפור על הרב גרוסמן, הרב של מגדל העמק, שאני מטיל ספק אם הסיפור באמת נכון, אבל זה לא משנה, העיקרון שלו בוודאי נכון. הסיפור היה שהרב גרוסמן הגיע פעם לאיזשהו תיכון דתי לא פשוט, חבר'ה מאתגרים, חלקם עבריינים, משפחות לא כל כך דתיות, לא פשוט ללמד שמה, לא פשוט להוציא משם פירות טובים ומתוקנים. והרב גרוסמן נתן לתלמידים איזושהי שיחה, ובסוף השיחה הוא קרא למנהל ואמר לו, תראה, אני מסמן לך פה כמה תלמידים, תרשום את השם שלהם, הוא והוא 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 והוא, החבר'ה האלה, תדע לך, יום אחד יגיעו לישיבה. המנהל רשם את השמות. באמת עברו שנים, הרב גרוסמן הזדמן לשם עוד פעם, והמנהל אמר לו, נדם, תקשיב, איך ידעת? יש לך איזה נבואה, רוח הקודש, באמת החבר'ה האלה סיימו אצלנו אחרי כמה שנים והמשיכו לישיבות. אמר לו רב גרוסמן, לא ידעתי. בחרתי אותם באופן אקראי. מה עומד מאחורי הסיפור הזה? הסוד של הסיפור הזה הוא נקודה בסיסית וחשובה כל כך בחינוך ובגידול של ילדים, וזה הנקודה של האמון. עד כמה אתה מאמין בילד הזה שעומד לפניך? המשפט הראשון שכל יהודי אומר בבוקר פותח בדיוק בנקודה הזאת, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. רבה אמונתו של הקדוש ברוך הוא במי? בי. הוא מאמין בי. עובדה שהוא נתן לי עוד יום של חיים, של כוחות, של יכולות. ככה יהודי יכול להתחיל את היום. בלי זה, אתה לא יכול לצעוד אפילו מילימטר. והדבר הזה של האמון באדם, ביכולת שלו, הוא חשוב במיוחד שמדובר בצעירים, בילדים, במתבגרים. כי היום כשילד יוצא לרחוב, כשילד הולך לבית הספר, מסתובב בחברה, יש סוג של מאבק כוחות. על המקום שלך, על המעמד, יש כיתות שילד יפחד לפתוח את הפה בשיעור כשהמורה שאלה שאלה, כי אם חלילה הוא יטעה, אוי ואבוי מה שיעשו לו, יצחקו עליו, ילגו לו, ישפילו אותו. כדי שילד יעז לעשות את זה, הוא צריך להיות מאוד חזק, מאוד בטוח בעצמו. כמה מקרים שמענו על ילדים ששמו קץ לחייהם כי אמרו, כי כתבו עליהם, ולא היה להם כוח לעמוד בזה. אז הם עשו מה שעשו. אנחנו רואים בעולם הרשתות החברתיות כמה חזק הצימון הזה ללייקים, לתשומת לב, ליחס, להרגשה שאני שווה, שמתייחסים אליי. כי באמת זה צורך מאוד חזק אצל האדם, להרגיש את קיומו, להרגיש שיש לו ערך. והעניין הוא שכשהוא לא מקבל את זה מהמקומות הטובים, הוא יחפש את זה במקומות הלא טובים. וכאן יש לנו תפקיד מאוד חשוב, ההורים, המחנכים. איך ילד באמת יבנה את האמון בעצמו, את ההרגשה שהוא שווה ושהוא מסוגל? לילד אין איזה מדד להעריך את עצמו מלבד מה שהוא קולט מהאנשים שהכי קרובים אליו. וזה המבוגרים שמקיפים אותו, המבוגרים שאוהבים אותו, ההורים שלו, המורים שלו. זה קנה המידה בעבורו. ככל שאנחנו נתייחס יותר לילד כבעל ערך ונראה לו את זה, הוא יקלוט ויפנים את המסר. זאת המתנה הכי טובה שאפשר לתת לילד ביציאה אל החיים. יש שיעור, הרצאה שנתן מחנך אמריקאי שמורי קלבוי, תמצאו את זה ברשת, קוראים לזה כשהסימונים נגמרים. הוא נותן שם סוג של משל להסימוני משחק. ילד יוצא לעולם כשיש לו כך וכך הסימונים. יש דברים שהוא עושה והוא מרוויח בהם הסימונים. יש דברים שהוא עושה, פחות מצליח, מפסיד הסימונים. ילד שיש לו יותר הסימונים, הוא יעז לעשות דברים. הוא יהיה מוכן לנסות גם אם יש סיכוי שהוא ייקשל. ילד שיש לו 20,000 הסימונים, כי הוא אלוף הכיתה בכדורסל, וכי הוא מצטיין בלימודים, וכי הוא גבוה, וכי הוא יפה, יש לו מלא הסימונים. הוא יעז לעשות דברים, והוא גם יצליח. אבל ילד שהוא קצת נמוך, והוא לא כל כך טוב בלימודים, והוא קצת שמן, וכולי וכולי, אז יש לו 20 הסימונים. והוא ייזהר כל כך, לא לעשות משהו שהוא לא בטוח, ילך על ביצים. ילד כזה גם מטבע הדברים פחות יצליח. מי זה שנותן לילד הסימונים? בעיקר אנחנו. בכל דבר שאנחנו אומרים, בהתייחסות שלנו, במחמאות, בפרגון, אנחנו מעצימים את הילד ומאפשרים לו לצאת עם יותר הסימונים. ופה באמת צריך לשים לב את מה אנחנו מסמנים כל הזמן. מספרים על בילה שפר, מנחת ההורים המפורסמת, שבתחילה דרכה היא לימדה כיתה של חינוך מיוחד. וכמה שהיא ניסתה ללמד אותם לכתוב נכון, זה לא עבד. מלא מלא טעויות. אתה עושה הכתבות והכל שם איקסים. ואז החליטה לעשות שינוי בגישה. היא לא מסמנת יותר איקסים. היא רק מסמנת וי איפה שיש תשובה נכונה. אפילו אם זה יהיה 6 מתוך 25. תוך זמן קצר היא נדמה לראות שהשינוי מאוד משמעותי. הכיתה ממש השתפרה בכתיב. מתברר שכשפחות עסוקים באיקסים ויותר בווים, זה זה משפיע על הילד, וזה משדרג את ההצלחה שלו. נקודה נוספת, גם כשאנחנו באים לפרגן ולהחמיא לילדים, נשתדל להיות מאוד ספציפיים, כלומר להגדיר בדיוק במה הם טובים. נשמה, צדיק, חיים שלי, אין כמוך, זה לא כל כך חוזר. ילד צריך שיגדירו לו במה הוא טוב, למלא לו את כל הדברים. אתה כל כך יודע איפה לבחור את הצבעים, את ממש מדייקת, אתה עושה מצוין בחשבון, אתה יודע מעולה מספרים. המשפטים האלה אחרי זה ירוצו לו בראש, כשהוא צריך להתמודד, כשהוא נכשל, וזה מה שייתן לו כוח, להיות מאוד ספציפי. שואלים אנשים, אז מה? אז אנחנו, אי אפשר יותר לתת לילד ביקורת? אתה פוחד לקחת לו הסימונים, אז אתה צריך להגיד לו רק מילים טובות כל היום? ומה אם הוא עשה משהו לא כמו שצריך? התשובה היא שבוודאי שיש מקום לביקורת. אבל, א', צריך לשים לב לעיתוי. אחד, אתה רואה את הנפוצון שנותנים ביקורת שהיא נכונה לכשעצמה, בזמן לא מתאים. וזה פשוט מחרב את הכל. שתיים, המינון. יש אומרים, צריך לשמור לפחות על יחס של 5-1. כלומר, על כל אמירה אחת מבקרת, שלילית, צריך להגיד לפחות 5 אמירות חיוביות. אם זה 10-1, עוד יותר טוב. כשילד מרגיש שכל הזמן מבקרים אותו, וגם מבוגר ככה, אומרים מגינים, הוא נסגר, ואז חבל הדיבורים, זה לא עוזר. אבל כשהוא רואה שאוהבים אותו, שאכפת ממנו, גם הביקורת הזאת משתלבת טוב במקום הנכון. כלל שלישי בביקורת, לדבר תמיד על המעשה ולא על האדם. אף פעם לא להגדיר ילד לתג, את עצלנית, את השקרן, את חוצפנית, כי ברגע שהגדרנו ותקענו את הילד בהגדרה מסוימת, אז הוא גמור, הוא גמור. יותר מזה, לפעמים הוא ירצה להוכיח לנו, אתה אומר שאני חוצפן, אני אראה לך מה זה חוצפן. צריך לדבר על המעשה. ילד שיקר, לא נגיד לו, אתה שקרן. אפילו, תמנסח את זה בצורה חיובית, לא, כן, על הצד השני, לא אמרת את האמת הפעם. כי אם הדגש זה על האדם, אז האדם תקוע, הגדרת אותו. אבל אם הדגש זה על המעשה, מעשים תמיד אפשר לשנות. זו הסיבה של עבירה קוראים עבירה, כי זה עבר, עשית. קדימה, ממשיכים הלאה, לא להיתקע בתוך הדבר הזה. אני רק אסיים בסיפור אחד ששמעתי מיהודי שהיה בעבר תלמיד במדרשייה. הוא סיפר שהם עשו אחרי שנים מפגש של הבוגרים, והתאספו שם כל הבוגרים, והוא אמר, הייתי מאוד סקרן לפגוש מישהו ספציפי. בחור שבזמנו הוא היה הפרחח של השכבה, הוא היה ונדליסט, הוא עשה בלגן, לא הבנו למה מחזיקים אותו בכלל. אבל הרב יוגל, ראש המדרשייה, התעקש להחזיק אותו שם עד הסוף. ולא ידענו, הוא יבוא לפגישה, לא יבוא, לך תדע אם הוא לא יושב עכשיו באיזה כלא, על כל מיני דברים שהוא עשה. קיצור, הייתה פגישה, והוא הגיע. וכשעשו את הסבב, שכל אחד מספר קצת מה קורה איתו ומה נשמע, הוא פתח את פיו ואמר, לא ציפיתם לראות אותי ככה, נכון? ובאמת כולם מסתכלים, ומיד משפילים מבט, מה נראה בן אדם מן השורה, חובש כיפה, לא עבריין ולא שום דבר כזה. תדעו לכם, כך הוא אמר, שאני פה לא בזכותכם. אני פה למרות כולכם. אני כאן רק בזכות בן אדם אחד, וזה הרב יוגל. שכל השנים, למרות כל מה שעשיתי, הוא האמין בי. הוא נתן לי הרגשה שאני שווה, והוא אמר לי, תראה, אני לא יודע מה יהיה איתך, אם תחליט בסוף להיות דתי או לא להיות דתי, אבל אני יודע שאתה תהיה בן אדם, כי אתה בן אדם. וסיים אותו איש את סיפורו ואמר, ומאז הפכתי להיות בן אדם ישר ואני עובד ומפרנס ומצליח ועושה, ונולדו לי שני בנים. לאחד קראתי בן ולשני קראתי אדם. תודה רבה, להתראות.